צהריים טובים לכולם. כולם יודעים שהשמחה היא אחד המצרכים הכי מבוקשים בדור שלנו, אלא שכפי שהיא מבוקשת, כך היא חסרה מלבבות רבים. הדכדוך והדיכאון למדרגותיהם השונות מהווים מחלה מספר 2 בשכיחותה במערב, וכל אחד יודע גם בחיים האישיים עד כמה השמחה יכולה להגיע בשל סיבה מסוימת, ואז פתאום אחרי כמה שעות זה יכול להתהפך. אבל כולנו רוצים להיות אשרי אדם שנמצא בשמחה תמיד. איך אפשר להגיע למדרגה כזאת? במיוחד בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, חודש שלם להיות במרבים, כהתחלה לשנה שלמה, שתהיה כזו בעזרת השם. אז איך אפשר באמת להגיע אל שמחה קבועה, יציבה, בריאה? אז ברור שיש הרבה מה לדבר בנושא הזה, אבל אנחנו ככה בקצרה, נקודה או שתיים, מה שאפשר בזמן שיש, והחלטתי שנלך יותר בקטע של ונהפוכו, בכל זאת פורים. אז יש לכם בדף שלפניכם סיכום מאמר של הפסיכולוג האמריקאי דוקטור סול, מאמר נוקב, ששמו שש דרכים פשוטות להשיג אומללות. נניח שזה היפוכה של השמחה. לפעמים אני מרגיש אומלל, עצוב, לא טוב לי, חיי לא משהו, יש יותר מדי בעיות. אומללות כזאת. אז בואו נקרא. שש עצות להשיג אומללות. אחד, יצמדו לזכויות. תמיד תרגישו שמגיע לכם, שהחיים חייבים לכם, שהישיבה חייבת לכם, שההורים חייבים לכם, שנולדתם כדי לקבל, בורא עולם חייב לכם. חפשו תמיד אי צדק בכך שלאחרים יש ולכם אין, ואל תסכימו לשום ויתור או פשרה. עצה שנייה, הכל אישי נגדכם. צאו תמיד מתוך הנחה שהכל נעשה מתוך כוונה רעה. כל מה שחבר עושה, כל מה שנהג שכרגע חתך אתכם עשה, כל מה שההורים שלכם לפעמים אומרים לכם ומעצבן אתכם, צאו מתוך הנחה שהכל נעשה מתוך כוונה רעה. נסו תמיד למצוא כוונות זדון, וקפצו על כל הזדמנות לראות זאת כהוכחה סופית שאתם לא חשובים לאחרים. שלוש, התמקדו בבעיות. נכון שרוב החיים של רובכם תותים, אבל למי אין כמה בעיות? אז תתמקדו בהם, תאתרו אותם, ותחשבו עליהם תמיד. תטפחו בעצמכם את הגישה שאתם לא יכולים לעשות שום דבר אחר, עד שכל הבעיות הקודמות ייפתרו. אם כך וכך יקרה ודברים יסתדרו, אז אני אוכל להיות שמח. ארבע, נפחו כל דבר. אל תשמרו על פרופורציות. נסו לטפח חשיבה שלילית ביחס לכל תקלה ולהעצים אותה, בלי כל יכולת חרטה או מכילה. חמש, צפו לקטסטרופות. חשוב לזכור שדברים נוראים ואיומים עלולים לקרות בכל רגע. לתת לדמיון להשתולל. מחלות, אסונות טבע, פיגועים. תהיו דרוכים. זה יכול להגיע בכל רגע ומכל מקום. שש, אל תכירו תודה. תתייחסו לכל מה שקיבלתם בחיים כאל נתון יבש וברור מאליו. אל תודו למי שגרם לכך. נסו למקד את המחשבות במה שעדיין חסר לכם ובכם, ולא במה שיש. אחרי שלא תאמצו את העצות האלה, תזכו בעזרת השם, נזכה כולנו לשמחה. זה נשמע כאילו קצת מצחיק. הקטע הזה, אבל מהיכרותי עם בני אדם שמתייעצים עמי, ומהיכרותי עם עצמי, במשך השנים שבהם אני חי, אני מוכן להעיד מול הסנהדרין, אם היא הייתה קיימת היום, שרוב האנשים הרבה פעמים נופלים במחשבות במהלך היום בחלק מהסעיפים האלה. אז בשביל הספורט או בשביל המודעות העצמית, אני מציע, קחו שבוע אחד, וכל פעם שעולה מחשבה שקשורה לאחת המחשבות האלה, תכתבו אותה. ככל שתעקבו יותר אחרי דפוס החשיבה שמפיל לכם את השמחה, תוכלו להתחיל להבין מה גזלן השמחה העיקרי שלכם. כי באמת, המחשבות רצות כל הזמן. מדברים על זה שביום רצות עשרות אלפים, אם לא מאות אלפי מחשבות. לרוב המחשבות אנחנו לא שמים לב. הן עוברות ונעלמות. ומה מותירות אחריהן? אותנו, פצועים, עם רגשות לא נעימים. רוב שימת הלב שלנו כבני אדם, בעיקר כגברים, זה להתנהגויות. אנחנו מתקשים לשים לב למחשבות. ויש כל הזמן. אני טוען שהישועה והשמחה תתחיל כאשר האדם יתחיל לזהות את דפוסי החשיבה שלו, השליליים, אלה שגוזלים ממנו באופן קבוע את השמחה. כי העולם שלנו נקרא בצדק אלמא דשיקרא. לא כי אין בו אמת, יופי, צדק, קדושה והמון המון דברים טובים. משום שהשיפוט הראשוני שלנו, המחשבה הראשונה שלנו, ביחס להמון דברים שקורים לנו ביום יום, אירועים שאנחנו פוגשים, התנהגויות של אנשים, הורים, חברים, מהו ברחוב, דברים שהצלחנו או נכשלנו, השיפוט הראשוני שלנו נוטה להיות שטחי, נוטה להיות קטסטרופלי, נוטה להיות ממוקד מדי, נוטה להאפיל על ריבוי הטוב שבורא עולם זורק עלינו בכל רגע מאז שנולדנו. וזה כל הסעיפים האלה. ואז האדם מאבד את זה. אז אנחנו רוצים להגיד ככה איזה תובנה או שתיים ביחס לדברים האלה, ומתוך אסור מרע נזכה לעשה טוב בעזרת השם. הגמרא במועד קטן, דף כ"ח, אומרת, אמר רבה, חיה בנה ומזונה, לא בזכות הטל ימילתא, אלא במזל הטל ימילתא. כמה ילדים יהיו לך בעולם, כמה שנים תחיה, וכמה כסף יהיה בעובר ושב, זה לא תלוי בזכויות, זה תלוי במזל. טוב, מוזר. והגמרא אומרת, מעשה כדי שתראה שהיא מתכוונת לזה. שערי רבא ורב חסדא, תרווי ורבנן צדיק אהבו, שניהם היו צדיקים. מר מצלי ואתי מיטרה, מר מצלי ואתי מיטרה, כל אחד היה רק פותח את הפה, יורד גשם, מרוב שהיו צדיקים. אבל חייהם היו שונים. רב חסדא חי 92 שנה, רבא חי 40 שנה. בביתו של רב חסדא היו 60 חתונות, שמחות. בביתו של רבא 60 אירועי אבל ועצבות. בביתו של רב חסדא סמידה לכלבה ולא מיטה ב... היה סולת, אוכל משובח לכלבים וכבר לא רוצים לאכול מרוב ששבעים. בביתו של רבא לא היה לחם מסעורים. אומרת הגמרא, אין מה לעשות. בנה חיה ומזונה, לא בזכויות הדבר תלוי, אלא במזל הדבר תלוי. וזה כמובן שאלה גדולה. סותרת מה שאנחנו מכירים ממסכת שבת ותענית. יש מחלוקת אמנם, מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים. האם יש מזל לישראל, אין מזל לישראל, יש מחלוקת. אבל מקובל בפסיקה, בזרם הרווח, שאין מזל לישראל, וגם אם יש למאן דאמר, אפשר להתעלות מעליו. אז על איזה מזל הגמרא דיברה פה? אומר הרמח"ל, שבאמת המזל פה זה מזל אחר. מזל פה זה המזל העליון, לא האסטרולוגי, לא הכוכבים, זה המזל העליון. כשמגיע הזמן ובורא עולם חוצב את נשמתי מכיסא הכבוד, מאוצר הנשמות של כנסת ישראל, הוא לוקח אותה ומעניק לה את השליחות, מעניק לה את הייעוד שלשמו היא נבראה, את התיקון שלשמו היא נבראה לקיים. ואז בורא עולם מייצר עבורה חבילת חיים שנצרכת למילוי הייעוד של הנשמה שלך. ואת החבילה הזאת הוא מכניס יחד איתך לרחם אמך האוהבת. מהו יעד המשלוח? הנשמה הזאת צריכה להיוולד לבית דתי, חילוני, חרדי, חסידי. היא צריכה להיוולד בארץ, היא צריכה להיוולד באוסטרליה. איפה היא צריכה להיוולד? שאלה גדולה, זה ישפיע מאוד על מילוי הייעוד של הנשמה הזו. האם הנשמה הזו צריכה להיות בכור? היא צריכה להיות ילד זקונים? האם היא צריכה להיות סנדוויץ'? הכל משפיע על דרכי הצמיחה של האדם. אתם רואים מהמשפחות שלכם. כל אחד איפה הוא ממוקם, יש לזה השלכות. מה קווי האופי הכלליים? מה המזג? איזה אינטליגנציות יהיו לך? כמה IQ? כמה אינטליגנציה רגשית? איזה כוחות חיים יהיו בך? וכן הלאה. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. ואת כל החבילה הזאת, הכל בדיוק מוחלט לפי המחשבה האלוקית הטובה. החפצה להיטיב איתך. ולכן היא יצרה עבורך סל חיים שמאפשר את מילוי הייעוד שלך. זאת האמונה הבסיסית שכל יהודי שחפץ בשמחה, חפץ בלהזדהות עם סיפור חייו לטוב ולמוטב, מוכרח להתחזק באמונה הזאת כל הזמן. שם הכל מתחיל. כל יהודי חייב לזכור שמה שיש בי ומה שיש לי ומה שאין בי ומה שאין לי זה הכל חלק ממה שאני צריך למילוי הייעוד שלי. ואין שום פספוס בהשגחה האלוקית הטובה. כמובן, זה לא סותר את ההשתדלות. לא נגיד לזוג חסוך ילדים, אחרי 10 שנים לא מצליחים להביא ילד, לא נגיד להם בני חיה ומזונה. לא, משמיים, חס וחלילה, תמיד עושים השתדלות. גם בפרנסה, גם בלהביא ילדים לעולם, בהכל, לחיות יותר זמן, תמיד עושים השתדלות. אבל הגמרא אומרת, השתדלות זה דבר אחד. אבל במבחן התוצאה של מה השגתי ומה טרם הושג, אני חייב להיות כל הזמן באמונה כללית שמייצרת בתוכי ביטחון. הזדהות עם סיפור החיים שלי, וזה קשה. אתה כאילו מחזיק שני מבטים סותרים. הכי קל להגיד, הכל מכתוב, הכל מן אללה, זה לא משנה מה אני אעשה. זה הכי קל להגיד, הכל לטובה. אבל זה מאוד קשה לצפות מהאדם להשתדל, לפעול, להתפלל שהחסרונות יתמלאו, המחלות יחלפו, ותהיה הצלחה במבחנים, בטסטים, בזוגיות, בחינוך. בורא עולם מצפה מאיתנו לעשות משהו כאילו שיש בו סתירה בתוך הנפש. מצד אחד הוא אומר לך, תמיד תשתדל, תמיד תתפלל, אל תתייאש אף פעם. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. מצד שני אומרת לך השגחה עליונה, כל זה בתורת ההשתדלות. אבל בתורת הביטחון, בתורת מבחן התוצאה, אתה חייב להיות כל הזמן בהכרה שסיפור חיי מושגח לטוב. כלומר, בורא עולם רוצה שכל הזמן נצפה, והרי כשאדם מצפה, אז אוטומטית הוא מתאכזב. כשאדם משתדל מאוד או מתפלל מאוד, אז הוא בסוף גם מתאכזב, כשזה לא קורה. בורא עולם מאמין שבני אדם, במיוחד עם ישראל, יכולים לשאת את הכפילות הזאת, זה לא קל. זה ממש סתירה בנפש. לכן חשוב לשים את זה על השולחן, את הנקודה הזאת, שזה לא סותר. מצד אחד, הזוג עושה הכל שיהיה לו ילדים. ואדם צריך לעשות הכל לחיות יותר, ולהתפרנס בכבוד ובכל תחום. אבל תמיד יש בחלק האחורי של המוח תובנת על אמונית שהיא לב החיים, שכל חיסרון שטרם התמלא, וכל צרה שטרם נפטרה, וכל בעיה אפילו תהה שמלווה אותי שנים רבות, אם זה עוד לא קרה, סימן שזה מה שהכי הכי נכון עבורי. לא יודע. הרב קוק אומר, יש בעיות שצריכות להיפטר על ידי תפילה. יש בעיות שילכו איתך עד הקבר. למה? לא יודע. הרב קוק אומר, יש איסורים קבועים שמלווים את האדם כל החיים. למה? כי זה התיקון של האדם. ויש דברים שהם חולפים על ידי השתדלות, על ידי תפילה. מי שיהיה מספיק גדול בתפיסה האמונית שלו, לשאת את שני הדברים, יוכל לשמר את השמחה ביחד עם הציפייה לשינוי. לא הזנחה ובטלנות אנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשנות את הכל לטובה. אבל עם הידיעה שבמבחן התוצאה, אדם יכול להרשות לעצמו להיות שלם עם סיפור החיים שלו בכל רגע נתון. זה מתחיל מאמונה. ומהיכולת לשאת את הכפילות הזאת. אחד הגזלנים הכי גדולים של השמחה בעיניי, זה מה שנקרא השוואות לאחרים. אני מדבר על זה לפעמים עם החבר'ה בשיעורים. השוואות לאחרים. אנחנו משווים את עצמנו לאחרים כל הזמן. בוא נגיד רובנו. משווים את עצמנו לא מעט לאחרים. גדלנו לתוך עולם תחרותי, לתוך עולם ששופט אותנו בחיצוניות, שכל הזמן משווה את ההישגים שלנו. מזה שוואו, אם הבת שלך הקטנה התלבשה יפה, את הילדה הכי יפה, את תהיה היום הכי יפה בגן. למה את צריכה להיות הכי יפה? לא מספיק להיות יפה? אתה הכי חכם, אתה הכי מוכשר, אומר אבא לבנו, למה הוא צריך להיות אחי? בשביל מה? הוא צריך להיות הכי הרבה שהוא יכול, לפי הכוחות שלו. למה לדבר בשפה שמשווה? זה ממשיך לעולם הציונים של בית הספר. כמו שאומר קובי עוז בשירו היפה, סתם, מרוב עשיריות לא רואים את התשע. ילד יכול להיקרע על איזה מקצוע, אבל אם 10 קיבלו 100 והוא הביא את 9 או את 85, אז הוא אומר, זה לא שווה לי. זה לא שווה לי. נכון שעברתי טסט שני, אבל הוא עבר טסט ראשון. וכן הלאה על זה הדרך, בממון, ברכוש, ובחיים, זה בהמון המון דברים. זה בהצלחה בלימוד תורה? כמה שעות אני הצלחתי ללמוד עד כה? אני יכול לשמוח בזה? בוודאי, כי התאמצתי מאוד. זה הרבה יותר משנה שעברה, אבל לא, זה המתמיד. ובהבנה, השכל שלי לעומת השכל שלו, איפה אני חלול לעומת היכולות של חברי, אז איך אני יכול להעריך את הישגיי? זה חתיכת צרה, ממש. ההשוואות גורמות לנו להקטין את מה שיש לנו בעיני עצמנו. להקטין את מה שיש לנו, להקטין את מה שיש בנו. ההשוואות מגמדות את ההצלחות שלנו. אנחנו לא סופרים את ההצלחות שלנו לפעמים. למה? כי הוא הצליח יותר, והוא יש לו יותר. צריך לדעת, השוואה היא תמיד שקר. תמיד היא שקר. למה היא שקר? בגלל שהיא חלקית. תמיד שאתה משווה, אתה משווה במשהו מסוים. ואז אתה מקנה בו. אבל למה אתה משווה רק בזה? נכון שבתחום הזה הוא יותר, אבל בתחום אחר אתה יותר. למה לא תשווה גם את זה? לא, אני משווה בזה. תשווה בהכל! תשווה בהכל! ואז תבדוק איפה אתה עומד. ואם תשווה בהכל, אז נפלת בחטא חמור מן השקר, והוא חטא הכפירה. שאז אתה ממש כופר בחלקך בעולמך. אבל זה מאוד קשה. לכן אמרתי בהתחלה, חלק גדול מהיכולת לזכות במתנת השמחה, זה שאדם בוחר לשים לב למחשבות שלו. בלי לשים לב למחשבות שרצות כל הזמן טסות, מאוד מאוד קשה לייצר שינויים בהרגשה, וגם בהתנהגות, וגם בשמחה ממילא. מאוד קשה. מי ששם לב שהוא משווה, עוברת מחשבה, טק, וישר היא נעלמת. הוא חייב לעצור את המחשבה באותו רגע, ולא להסכים לה. ויש לנו את הכוח לעשות את זה. אנחנו יודעים שהמחשבות שלנו יוצרות מציאות. רבי נחמן, יש על זה הרבה פסקאות. גם בליקוטי מאורן, גם בשיחות הר"ן, יש מלא פסקאות על זה. המדע מדבר על זה בלי סוף. מה שנקרא אפקט פלצבו. פלצבו בעברית, אין בו. תרופות דמה, בין היתר, שנותנים לחולים, נגד כאב, אבל גם דברים אחרים. ורואים שזה ממש עובד במציאות. זה משהו מטורף. מי שלא מכיר את העולם הזה, שיקרא עליו קצת באינטרנט. זה משהו מדהים. אתה ממש רואה, יש מלא מחקרים על הדבר הזה. מרופאים במלחמת העולם השנייה, שנגמרו להם התרופות, המורפיום. יש להם מאות אלפי פצועים. בוכים, צועקים, פציעות קשות. מה הוא יכול? נגמר לו התרופות. התחילו לעשות תרופות דומות בשטח, שהפצוע יחשוב שזה מורפיום. יחשוב שזה, ולא האמינו. רואים, אחוז ניכר מעוצמת הכאב פחתה עם קבלת הכדור. יש המון על הדבר הזה, ספורטאים. יש איזה ניתוחי ברך שפעם עשו הרבה. עד שבא איזה מישהו, אמר, אבל הניתוח הזה, לא יודע, הוא לא... עשו ניסוי. כמה ספורטאים עשו את הניתוח, כמה ספורטאים, רק עשו להם הרדמה, חתך קטן של סנטימטר, ולא עשו להם את הניתוח. מה ראו? שאלה שלא עשו להם את הניתוח, החלימו יותר מהר מאלה שעשו להם את הניתוח. למה? כי לא היו צריכים להחלים מהניתוח. איך זה עבר? לא יודע. זה עבר. כוח המחשבה, מאז לא עושים את הניתוח הזה יותר בבתי חולים. אחרי שנפל האסימון על הקטע, לכו תדעו כמה דברים עוד אפשר להימנע. אם נאמין לכוח האינסופי שיש למחשבות שלנו על כל חלקי ההוויה. כמו שאומר הרמב״ם, שנפש האדם אחת היא, ויש השפעה בין כל החלקים. אלא שבעבודת השמחה, אתה לא יכול לעבוד ישירות על השמחה. כי השמחה היא רגש. אני לא יכול להזריק לה משהו ולקבל ממנה יותר. אני יכול לעבוד על המחשבה. זה כמו כעס. איך אני יכול לעבוד על כעס? אני כועס אבל. נכון, אתה צריך לראות מה קודם לכעס בתוכך. כעס בכלל זה לא רגש ראשון. אנשים לא יודעים. כעס זה רגש שני. אם אתה לא מבין מה הרגש שמוליד אצלך כעס, יהיה לך מאוד קשה לפתור את הכעס שבך. כעס זה רגש שני. אז מה יכול להיות רגש ראשון? כל מיני דברים. לפעמים נעלבת. זה רגש. ואתה מרגיש פגוע, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה, אז זה מוליד כעס. אתה צריך להתמודד בלמה אני נעלב. לפעמים אדם לא יודע איך להתמודד עם סיטואציה מסוימת שאומרים לו משהו, הוא לא יודע מה להגיד. כלומר, הוא מתוסכל. ואת התסכול במנגנון שלו מוליד כעס. אז כדי לטפל ברגשות, בתכונות, אנחנו חייבים ללכת לשורשם. בשמחה זה מאוד מאוד בולט. שהיא תוצר ישיר לא של המציאות. אם יש לי שמחה, או אם נעלמת לי השמחה, זה לא בגלל המציאות. זה לא בגלל מה שקרה. זה הטעות של אנשים. זה בגלל מה שחשבתי על המציאות. זה בגלל איך שפרשתי את המציאות. והראיה, שאותו דבר יכול לקרות ליוסי, והוא יצחק. אותו דבר יקרה לרובן, והוא יכעס. אחד יאבד את השמחה, ואחד לא יאבד את השמחה מאותם הדברים. וזה מעשים שבכל יום. לכן האלף בית, כדי לזכות לשמחה, אבל זה נכון בהרבה דברים אחרים, זה לשים לב למחשבות. איזה מחשבות אני חושב במהלך היום, וככל שאני מודע, אני יכול גם לעצור אותם ברגע האמת, ולהחליף אותם במחשבה שהיא אפקטיבית יותר עבורי. היא אמונית יותר, היא חכמה יותר, היא יעילה יותר, היא מה שאני באמת רוצה לחשוב. לא צריך להיות עבדים של הטייס האוטומטי שלנו. הוא תוצר חינוכנו וסך כל חוויותינו, ואולי אפילו בגלגולים קודמים. אדם לא חייב להיות מכור לטייס האוטומטי, המחשבתי. אדם יכול לבחור לשנות את המחשבה ולהחליף אותה. וזאת ההזמנה שאנחנו מזמינים את עצמנו אליה, היום ובכלל. היום בכלל, בתרבות שבה אנחנו חיים, יש הרבה דיבור על עושר, להיות מאושר, איך להיות מאושר. ובתרבות תמיד קושרים את זה עם דברים שאמורים לקרות בפועל, בתוך החיים שלנו. כאילו מייצרים איזו התניה, בפרסומות זה מאוד חזק, אבל לא רק. שאם יהיה לי ככה וככה, אז אני אוכל להיות. אם יהיה לי ככה וככה. אנחנו רוצים להפוך את המשוואה. אני רוצה להיות שמח. זה בחירה. זה נובע מצורת המחשבה שלי על סיפור חיי. המזל העליון. אחרי שאני בוחר להיות שמח, אז אני ניגש לעשייה. יכול להיות שאצליח ויכול להיות שלא. אני לא מתנה את השמחה שלי בזה. יש לזה מודל גם בלועזית, בי דו והב. מלא אנשים, המודל המחשבתי שלהם, זה הב, דו, ואז בי. כשיהיה לי הב, אז אני אוכל לעשות כך וכך, ואז בי, ואז אני אהיה. זה נכון בכל מיני תחומים. אנחנו רוצים הפוך. קודם כל בי, מי אני רוצה להיות. מתוך כך דו, אני בוחר את העשייה שלי, ומתוך כך הב, יהיה לי או לא יהיה לי, על פי ההשגחה העליונה. זה צורת חשיבה אחרת לגמרי. מה שאני אומר לכם עכשיו זה נשמע פשוט, אבל מי שיבחר להתבונן בזה, במהלך היום, יגלה כמה זה לא פשוט. כמו שאמרתי, אנחנו כל היום מתנהגים, עושים, אבל אנחנו לא מספיק מודעים למחשבות, להתניות המחשבתיות שלנו, כלפי מה שקורה. ובעיניי שם נמצאת העבודה. אתם תקראו 1,000 ספרים על שמחה ולא תהיו שמחים. עד שאדם לא ידקור את המודל המחשבתי שלו, ויטפל בו וישנה אותו לטובה, הוא יכול לקרוא עד מחר ספרים על שמחה. אז אני רוצה להציע את ההצעה הזאת. ובכלל, צריך כבר לסיים, אמרנו עושר בתרבות תמיד זה תוצאה של משהו שקורה, משהו שמתאפשר, משהו שיש לי. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שמחה, לא רוצים עושר, לא צריך. שמחה. זהו, העשיר השמח בחלקו. אנחנו רוצים רק שמחה. זהו, נסתפק בה. שמחה לא תלויה בכלום. היא תלויה רק באמונה, במחשבה נכונה על סיפור חיי. היא לא תלויה במציאות. אם רוצים ללמוד את זה ולהבין את זה, אפשר להסתכל על ילדים. ילדים רוב הזמן שמחים. קמים בבוקר אופטימיים. אומרים, מן הסתם היום הזה יהיה טוב. מן הסתם השם טוב. מן הסתם, בוא תפתיע אותי יום חדש. יש איזו אופטימיות אמונית. אני זוכר שהילדים שלי היו קטנים, היו חוזרים מהגן, הייתי שואל אותם, הייתי רואה שהם שמחים, אז הייתי שואל אותם, וואי, בטח היה כיף היום בגן, מה עשיתם היום בגן? מה היה היום בגן? מה עשיתם היום? אז בדרך כלל הם ענו לי את אותה תשובה. מה התשובה? כלום. כלום. אז אני בהתחלה הייתי מתחכם, איך יכול להיות? מה, הסתכלת על התקרה כל היום? מה, לא עשיתם כלום בגן? אז איך זה שאתה שמח? עד שבאמת הבנתי שבעולם האמיתי, בעולם התמים, האופטימי, האמוני שראוי לו לאדם בעולמו, באמת לא צריך כלום. צריך פשוט לקבל את המציאות כמו שהיא, כמו שאמרנו בהתחלה, יחד עם הרצון לשנות אותה. זה לא אמור להיות סותר, כמו שהרחבנו בהתחלה. לכן הרב קרליבך אומר שצריך להיות כמה שיותר ליד ילדים, לעקוב אחרי ההתנהגות שלהם, לשמוע את הדיבורים שלהם, וככל שהם קטנים יותר טוב. ממש, כמה שיותר. יש איזושהי תמימות, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים אותה. ואז אתה נהיה מבוגר ציני, רציונלי, ביקורתי, משווה, וממילא מה שאנחנו לא רוצים להיות. יש הרבה פסקאות ברב קוק, על כך אומר, אשרי מי שגם בבגרותו הוא זוכה להישאר קצת ילד. צריך למצוא את הדרך, הרב קוק כותב, איך מחברים את הדברים. את רוח הזקנה המסודר עם רוח נעורים הסוער. צריך למצוא דרך איך לשמר את האופטימיות האמונית הזאת. אז את מה שבקע מאיתנו בטבעיות כשהיינו קטנים, אנחנו מתבקשים ליצור מתוך בחירה בבגרותנו. לשם כך נדרשת מצד אחד הרבה התבוננות, כמו שאמרתי, על המחשבות שלי, לזהות את זה, את הטריגר שלי, ושם לקיים את השינוי. זה מצד אחד. ובמקביל ללמוד הרבה הרבה אמונה, ללמוד הרבה אמונה, להתחזק בטוב השם, להתחזק בהכרת הקשר של ההשגחה החיה שמלווה את סיפור חיי. לא ללמוד אמונה רק כסוגיה תיאורטית שבאה לתת מענה לאי אלו שאלות, אלא ללמוד אמונה באופן שאני מבקש לפגוש את בורא עולם במציאות. איך השם מתגלה בחיי באופנים שונים, בכוחות חיי, בנשמתי, בעם ישראל, בהיסטוריה, בטבע, בתורה, במצוות. לנסות לחפש את האמונה החיה. ככל שהאמונה תהיה יותר חיה, היא תיתן כוח ומזון למחשבות מדויקות שיודעות לייצר שמחה, במיוחד ברגעים קשים. ובאמת בינינו העולם הזה הוא לא מקום קל. לא מקום קל. כל העולם כולו גשר צר מאוד. נכון? לא קל לחיות בעולם. נכון שיש תקופות בחיים שהן ורודות יותר מחמת חסרון המחויבות והמשימות, אבל רוב הזמן יש לנו המון משימות, יש לנו לא מעט קשיים, יש לנו נפילות, אנחנו לא מצליחים להשיג את כל מה שאנחנו רוצים, וככל שגדלים והמשימות גדלות, זה נהיה מורכב יותר, זה העולם. צריך להיות תאום ציפיות שלנו מול העולם הזה. עולמות השכר זה עוד לא, זה שם. פה זה עולם העבודה. אם אדם קם בבוקר עם תאום ציפיות בינו לבין סיפור חיה, אז הוא לא מחפש שהבעיות ייגמרו. כי הם לא ייגמרו. הבעיות לא ייגמרו. אני יש לי תזכורת של המשימות שאני צריך לעשות וכל מיני דברים. איזה 30 דברים בכל רגע נתון. ואם אני נמאס לי לראות את זה, אז אני לוקח איזה שבוע, מתנפל על כל המשימות, מסיים 90%, מה קורה אחרי שבוע? זה מתמלא שוב. אז אני אמרתי, יאללה, תעזוב אותך. אני אמור לפתור את כל הבעיות של כולם? אני אמור להצליח בכל מה שאני עושה? ממש לא. אני אחראי פה על הכל? לא. מה אני יכול? בן אדם אחד. אני יכול לעשות השתדלות כל זמן שנשמה באפי, להיות טוב ולעשות טוב לכל מי שלידי. זה מה שאני יכול. האם אני אמור להצליח? לא. מי אמר שאני אמור להצליח? למה מה הצלחה תלויה בי? למה אני לבד פה? יש בורא, יש עוד אנשים. אני לא אמור להצליח בכל מה שאני עושה. אני לא אמור. כשהכל יהיה מתוקן, אז יהיה הצלחה בהכל. אני יכול לקחת יום אחד מחיי ולראות אותו כיום היחידי. כמו שאומר רבי נחמן הידוע, שאין לו לאדם בעולמו, אלא את אותו היום בלבד, ואת אותה השעה שהוא נמצא בה. ולא ישים מחשבתו בזמן אחר כלל. זה מפתח חשוב מאוד. לא אמורים לפתור את כל הבעיות, לא אמורים להביא תוצאות. אנחנו אמורים לעשות את המקסימום שלנו ברגע נתון כדי להיות טובים וכדי להביא ברכה. זהו. מה התוצאות? לא יודע. זה כבר ביטחון. ביטחון בבורא עולם. אנחנו לא לבד, יש לנו עוד כמה שותפים פה. בכל תחומי החיים. אז כל העולם כולו גשר צר מאוד. יש לא מעט עניינים. והעיקר לא לפחד כלל. כי באמת אנחנו לא לבד. אבל יש לנו אחריות. האחריות היא על האופן שבו אני בוחר לחשוב על מציאות חיי. מבחינה אמונית, מבחינה פרקטית, להיות גיבור, לייצר את המחשבה השנייה, את ההתבוננות הזאת. שנזכה בעזרת השם להרבות בשמחה גם באדר, וכל השנה כולה בעזרת השם לקבל את סיפור חיינו. עם המעלות שלו ועם המגרעות שבו, לטובה ולברכה. למה? כי אנחנו מופקדים בידיים שאוהבות אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אז בעזרת השם, תנו חיוך, הכל לטובה, בעזרת השם.